אם יהודי מבקר בחוץ לארץ במזרח הרחוק, ושם כידוע יש עובדי אלילים אלימים, דהיינו שאלילים אלימים או אפילו אלילים לא אלימים כמו פרות וכיוצא בזה, והשאלה היא כשהם פושטים יד עניהם, האם מותר להם או מצווה לתת להם מעות צדקה או לא? והתשובה, מבחינה עקרונית, אם הם פונים לבדם, אם אפשר להשתמט, להשתמט. ורק אם עלול הדבר להיות שתתפתח מזה שנאה ואיבה, כגון שיראו שבאופן שיטתי יהודים לא נותנים לשכאלה ועלולה להתפתח איבה, הרי משום דרכי שלום יש לתת. ועכשיו הנימוקים. קודם כל עלינו לדעת שיש מלחמת חורמה לתורת ישראל עם עובדי עבודה זרה. בפרק עשירי מלכות עבודה זרה כתב רבנו, אין קורטין ברית לעובדי עבודה זרה כדי שנעשה מהם שלום ונניח אותם לעובדם, שנאמר לא תכלות להם ברית. העלה מזה, ואסור לרחם עליהם, שנאמר ולא תחונם. והעלה מזה אומר רבנו שמכאן אתה למד שאסור לרפות עובדי עבודה זרה אפילו בשכר. כמו כן, אין מוכרים להם בתים ושדות בארץ ישראל ובסוריה, לא תחונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע ארץ ישראל. וממשיך רבנו וכותב, אף במקום שהתירו להזכיר, לא לבית דירה התירו, מפני שמכניס לתוכה עבודה זרה, אבל מזכיר להם בתים לעשותם אוצר וכיוצא בזה. וכן אסור לספר בשבחן עד כדי כך. ומוסיף רבנו וכותב שקל וחומר בשבח מעשיו, או שיחבב דבר מדבריהם, שנאמר ולא תחונם, לא יהיה להם חן בעיניך. מפני למה כל ההלכות החמורות הללו? מפני שגורם להידבק עמו, עם עובד עבודה זרה, וללמוד ממעשיו הרעים, ואסור לתת להם מתנת חינם, אלא רק מקסימום מחירה, ולא תמיד מחירה מותרת. וללמוד ממעשיו, עלינו לזכור שלפי תורת ישראל, עבודה זרה היא הבסיס לאפליות ולאי שוויון בחברה, כי זה שייך לאליל הזה, קבוצת האוכלוסייה הזו שייכת לאליל הזה, וזה המקור לאי השוויון. אלא בני אב אחד אנחנו, זה המקור לאחדות ולשוויון בין הבריות ולתשתית הומנית בין הבריות. אבל מן הרגע שיש חלוקה, אלה שייכים לאלילים האלה ואלה שייכים לאלילים האלה, מותר לטבוח אלה באלה, אז העבודה זרה הם כל חטאת, ועובדי עבודה זרה ריב לתורת ישראל יש כנגדם, ואנו מורחקים כדי שלא נלמד ממעשיהם הלא טובים. אבל נותן הוא לגר תושב, שנאמר לגר אשר בשעריך תתננה באכלה או מכור לנוכרי, במחירה ולא בתנתינה. אפילו גר תושב שכבר קיבל שבע מצוות בני נוח ופרש מעבודה זרה, עדיין רק במחירה ולא מתינה, מה שאין כן גר צדק, זה כבר עולם אחר, הוא יהודי לכל דבר. מפרנסים עניי, ולא שחקן גזענות או לא גזענות, שהרי גר צדק הוא גוי מבטן ומלידה, אבל הוא קיבל את היהדות במעט אחוזים מבחינה אידיאולוגית ודתית נורמטיבית כמו רות, ואז יכולה להיות אפילו אמא של מלכות, זה לא עניין של גזענות, אלא מן הרגע שדבקים באותם נורמות, באותם ערכים. ולכן אומר רבנו באותו פרק הלכה י', פרק י' הלכה הלכה ה', מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום. ביחד, כן, אם באים יהודים וגויים עניים, אז אני נותן לאלה ולאלה, אבל לעובדי עבודה זרה עניים לבד אני מתעלם מהם. ואין ממחין בידי עניי גויים בלקט שכחה ופאה מפני דרכי שלום, ושואלים בשלומם ואפלו ביום אדם מפני דרכי שלום, ואין כופלים להם שלום לעולם, ולא ייכנס לביתו של נוכרי ביום עדו לתת לו שלום, מצאו בשוק נותן לו שלום בשפה רפה וכובד ראש וכו'. יוצא איפה? אלה שבמזרח הרחוק, כיוון שהם עובדי עבודה זרה ממש, אם הם באים בפני עצמם לכאורה לפי דברי רבנו רק עם, אבל כשהם באים לבד לא ניכר שזה איבה. אומר מורי בהלכות מתנות עניים, ברגע שהם באים לבד, בפרק א' מהלכות מתנות עניים הלכה ט', אז מורי אומר לא ניכר שיש כאן אפליה. וכן בפרק זן מלכות מתנות עניים, גם כן מור ירחיב בעניינים אלו הלכה זן, שלא ניכר שזה איבה. אבל דווקא השח בשולחן ערוך ורדע סימן ראשון א' על, סעיף א' בהגהת הרמה, ומפרנסים עניי עובדי עבודה זרה עם עניי ישראל מפני דרכי שלום. אז הרמ"א כתב עם עניי ישראל לאו דווקא, אלא אפילו עניי עובדי כוכבים לחוד, מפרנסים מפני דרכי שלום. הר"ן חולק על רבנו ואומר אפילו לבד צריך לפרנס. אז יוצא איפה? יש לנו שתי שיטות. יש לנו שיטה של רבנו דווקא עם, וזה מה שכתוב אצלו במשנה ובגמרא מסכת גיטין סמך א' עמוד ב', ויש לנו שיטת הר"ן לאו דווקא עם, ויש לנו עוד שיטה שלישית שאומרת הכל לפי העניין. מה הפירוש? אם אנחנו רואים שגם אם הם באים לבד ולא נותנים להם, זה גורם לאיבה, אז צריך להיזהר מפני הדבר הזה. מדוע? כיוון שסוף סוף אם הם רואים באופן שיטתי שאתה לאלה לא נותן, הוא עוקב בתצפית פעם ורואה ליהודים בשביל משחתי אתה נותן, זה פתח לאיבה ולשנאת ישראל, ולעוד אלא גם לא רק לשנאת ישראל אלא לחילול שם השם, כי הם יפרשו את זה אחרת, יגידו שתורת ישראל תגומה, לא יבינו את המהות של הוויכוח שלנו עם עבודה זרה ועם עובדי עבודה זרה. לכן אף שרבנו אומר עם ואף שמורי אומר עם, לא נפלט מזה שאם באמת המורה הוראה רואה שיש נסיבות, ובמיוחד בימינו לא צריכים רבותיי את ההסתות של הגויים. יש לנו את ההסתות מבית של יהודים שלא למדו תורה, או יהודים שהם נגד תורה, והם מחפשים כל דבר כזה ומפרשים את זה בצורה מאוד לא נכונה, מסיתה, מדיחה, כדי להצדיק את התנקרותם מתורת ישראל. אז הם מחפשים הלכות כאלה, מפרשים אותם בפרשנות מסולפת, נותנים לזה ביטוי ותעמולה, השם יצילנו. אז לכן ודאי וודאי שזה נתון לשיקול מורה הוראה לומר היו זהירים בדבר הזה, כי לא כל מוחה סבילדה, לא כל אדם מבין מהו ההרס הערכי שעבודה זרה גורמת לעובדיה ברמת המוסר, ברמת השחיתות וכל כיוצא בזה, כי לא למדו ולא רוצים ללמוד את המקורות אשר הראו כיצד העבודה זרה הביאה להרבה הרבה דברים רעים רעים מאוד. ולכן מן הראוי שאנחנו נקרא שני מקורות, האחד בנוגע לערוך השולחן סימן ראשון א' ורדעה, אז הוא אומר בזו הלשון, כל הפושט יד ליטול לחם, סעיף י' ג', נותנים לו, ואפילו בא עובד עבודה זרה לבקש לחם, נותנים לו, וכך אמרו חכמים, מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום, ולאו דווקא עם עניי ישראל, אפילו בא לבדו לטול נותנים לו, ונותנים אפילו אם לפרקים עבר עבירה, זה כבר עניין אחר. זאת אומרת, שוב, בדברים האלה זה תלוי באיזה מידה יש מה שנקרא חשש לאיבה. ואומר רבנו בהלכות מלכים פרק עשירי, הוא אומר הלכה י"ב, שלא שמפרנסים גויים, דהיינו עובדי עבודה זרה, רק עם יהודים, וכן יראה לי, כך הוא אומר, שנוהגים עם גרי תושב בדרך ארץ ובגמילות חסדים כישראל. גרי תושב כאמור הם אלו שכבר פרשו מעבודה זרה ומקיימים שבע מצוות בני נוח. אז יראה לי, אומר רבנו, שנוהגים עם גרי תושב בדרך ארץ ובגמילות חסדים כישראל, שהרי אנו מצווים לאחיותם, שנאמר, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. וזה שאמרו חכמים, אין כופלים להם שלום בגויים, לא בגר תושב. אפילו הגויים סיבו חכמים לבקר חוליהם ולקבור מתיהם, הם מתי ישראל, ולפרנס עניהם בכלל עניי ישראל מפני דרכי שלום. אז רבנו נאמן לדרכו, אם הרי נאמר, אומר רבנו, שימו לב את הסיום, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, ונאמר דרכיה דרכי נועם וחונתיבותיה שלום. הרי רבנו מסיים את הסיום הזה דווקא כאן, משום שהקורא שאין לו רקע אמיתי עלול להתפרש שתורת ישראל מפלה, שתורת ישראל מחנכת לאטימות לב, לאכזריות. אז אומר רבנו בדיוק הפוך, תורת ישראל דרכיה דרכי שלום, טוב השם לכל רחמיו והכל מעשיו, דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום. רק אנחנו מסתכלים על עובדי עבודה זרה, כיצד העבודה זרה גורמת להרבה זימה בעולם. היו פותחים, רבותיי, במקדשות של עבודה זרה, פותחים את הפולחן בזימה גלויה לעיני כולם, כדי ליצור כל מיני השעות ודימויים והתחברויות בין כל מיני עולמות אלילים וחיוצא בדברים האלה. מקור המתירנות משם עבודה זרה, והעבודה זרה כאמור היו מתגודדים בחרבותיהם עד זוב דם, וזה חלק מן השחרון שהם צריכים להגיע לקסטזות. כלומר, מי שמכיר את עבודה זרה ההיסטורית ואת עובדיה יודע על איזה דרדרות תהומית, לאיזה אפליות בין בני אדם וכל כיוצא בזה, הביאה שחיתות, הרס, שפיכות דמים, גילו עריות, ולכן יש לנו ריביתם. אבל מפני דרכי שלום בוודאי נעשה, במיוחד שתורתנו היא תורת חיים, תורת רחמים, דרכי הדרכי נועם. אבל אנחנו מתפללים לשם שנקרב את אחינו הרחוקים מתורה ומצוות, שיכירו בקדושת ישראל, במוסריות שבה, והם מתפללים למות המשיח, שאכן גם בקרב אומות העולם תתפשט תורת ישראל ותרבה הדעת, אז יבינו את האמת העצומה שיש בה. אבל כעת צריכים להיות זהירים, אפילו רבנו אמר, אם מישהו מרגיש, כי לא כל מקום יש לך מורה הוראה, מרגיש שעלול להיות איזושהי איבה, כגון שהקבוצת הטיילים מעורבת, יש מהם לא דתיים, ועלויים מיד להצית אש, אסור בשום פעם ואופן, צריך לתת להיות זהירים, כי חילול השם צריך להיות זהירים בו, ושם ישראל בעולם וכשלומו של עם ישראל בעולם, אלה ערכי סוד שצריכים לתן את הדעת עליהם. רבי חנן בן גשם עשה בזה.